ויאמר משה בזאת תדעון כי השם שלחני, ואז הודעה על בליית האדמה. וחוץ מזה אש יצאה מאת השם, והאש מייצרת בעצם שני עונשים. מקטירי הקטורת, 250 האנשים, אינם דומים לדתן ואבירם, ונשיהם ובניהם וטפם. זה היה הביטוי בפסוק. ונשיהם ובניהם וטפם. איזו הנגדה לקורח. ובני קורח לא מתו. ואיפה נמצא טפם? מה איפה נמצא טפם? בליבותינו, בתהילים, בתקיעת שופר, ביום יום, בשמואל, במה שקורח אינו התעתו. אז מה הסיפור? אם על קורח דיברנו, צריך להבין מי הם דתן ואבירם, ואז להבין מהו חטאו הגדול של קורח. אם הוא כל כך גדול, אז מה היה החטא? אם קורח הוא צדיק מופלא, שחטאו הוא מעין חטאם של נדב ואביהו, שהוא רצו למעלה למעלה בלי היכולת לשוב. דתן ואבירם הם הזה לעומת זה עשה האלוקים. ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח האוהל. דתן ואבירם הפעם הראשונה והאחרונה שאומרים את האידיאולוגיה שלהם זה בפסוקים שקראנו. אין לנו עוד דיבורים שלהם. פסוקים שאומרים הכל. אבל חז"ל זקפו לדתן ואבירם הרבה דברים. דתן ואבירם, על פי חז"ל, הם המלשינים שבגללם משה רבינו בורח בכלל ממצרים. דתן ואבירם מתחילים שם. ויצאו דתן ואבירם, כתוב, ניצבים לפני האוהל. אנשים ניצבים. הם האנשים הניצים שהיו שם. אתם שמעתם את הסגנון שלהם? המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. קחו רגע את הביטוי המעט כי העליתנו. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. הביטוי המעט כי העליתנו. להגיד למשה רבינו, מעבר לאלבון לארץ, שהוא מחריד, ההשוואה הזאת של ארץ ישראל מצרים, ההשוואה הפוגעת הזאת, הגועל נפש הזה, המטופש, המטופש מבחינה פיזית. איפה מופיע עוד פעם הביטוי המעט כי העליתנו, שהוא עצם הפגיעה בקדוש ברוך הוא, אתה המעלה. הוא מופיע רק עוד פעם אחת במקרא. אתם יודעים איפה הוא מופיע? הוא מופיע בסוף פרשת בשלח, בסיפור עם המלאק. שם לפני שמופיע המלאק, עם ישראל מגיע לרפידים, צמא למים, ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה, ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים? להעמיד אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא. אומר בעל הטורים, מי הוא שאמר? דתן ואבירם. זה כל הזכויות שמורות שלהם. אתם זוכרים את תחילת פרשת בשלח? עכשיו הכי חזק. את תחילת פרשת בשלח זוכרים? ויהי בשלח פרעו את העם, בספר שמות, ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. נכון? יופי. אז מה כתוב כאן? ויהי בשלח פרעו את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר. ואז כתוב כך, ואמר פרעו לבני ישראל, בפרק י' ד', בני ישראל הולכים, חונים שם, מסתובבים בין מגדול ובין הים, ליד ים סוף, ואז כתוב, ואמר פרעו לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. ככה תוכנית. וחיזקתי את לב פרעו, והכל. שואל רשי, מה זה ואמר פרעו לבני ישראל נבוכים הם בארץ? פרעו לא יכול לדבר עכשיו עם בני ישראל, הם כבר יצאו ממצרים. אז איך הוא יכול לדבר איתם? אז אומר רשי, ואמר פרעו לבני ישראל, למד זה כמו על. הוא מביא הרבה דוגמאות. ואמר פרעו על בני ישראל, הם נבוכים, הם מסתובבים. תחזיקו טוב. אומר יונתן בן עוזיאל בתרגומו. כשעם ישראל יצא ממצרים, נשארו שניים במצרים. הם היו היועצים הקבועים של פרעה. הם היו היהודים שמוסרים את כל אחיהם. והם דתן ואבירם. מתרגם יונתן בן עוזיאל, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ. להם הוא קורא כדי שיסדרו את הכל. הם העוזרים שלו. יונתן בן עוזיאל בתרגום פה. באנשים שיוצאים ללקוט, מה אומרים חז"ל? דתן ואבירם. מה, סתם התלבשו עליהם? המהר"ל מפראג, שאיתו הלכנו הפעם, אומר יסוד מופלא. על דתן ואבירם כתוב שכשעם ישראל אמר בחטא המרגלים ניתנה ראש ונשובה מצרימה, אומרים חז"ל במדרש, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, אמרו ישראל, נמנה עלינו ראש במקום משה ואהרון. דתן במקום משה ואבירם במקום אהרון. ולמה נקרא שמו דתן? שהיה עובר על דת. ולמה נקרא שמו אבירם? שעיבר ליבם של ישראל מלעשות תשובה. מסביר המהר"ל הסבר שייתן לנו ראייה לא רק לפרשה, אלא להרבה הרבה הרבה יסודות בחיים. אם יש בעולם משה ואהרון, צריך הקדוש ברוך הוא לברוא בעולם דתן ואבירם. כי זה לעומת זה עשה האלוקים. הפרשה הזאת נוגעת בעצם הרע. הפרשה נוגעת בשאלה למה נברא הגהנום. היא נוגעת בשאלה למה יש רוע. היא נוגעת בשאלה מה רוצה הרע. היא עונה את התשובה הכי עמוקה. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא אותו כדי להאיר אור אינסוף בעולם הזה, החשוך כל כך, בחושך כפול ומכופל. אם יש טוב, כדי שהטוב הזה יופיע בעוצמתו, הוא צריך התנגדות. וההתנגדות הזאת מלובשת בשתי צורות. חלקה התנגדות בונה, חיובית. התנגדות שמבררת סוגיות עד לסוף. התנגדות מהנוסח של קורח בפני עצמו, של קורח ובני לוי. וחלקה של ההתנגדות הוא התנגדות שנובעת מרוע. וגם היא בשורשה נובעת מהשורש של הכל שהוא טוב. אילו היה רוצה הקדוש ברוך הוא להשאיר את העולם הזה בנשמות הטהורות שלו, לא היו יורדות הנשמות לגוף. ולא היה העולם בכלל נברא. אתה יודע למה נבראה ביום השני המחלוקת? מה בעצם נברא ביום השני? הרקיע. נכון? מה עושה הרקיע? הוא מבדיל בין מים למים. אתם יודעים מה הוא עושה? המחלוקת הזאת היא זו שגורמת למים התחתוניים כל הזמן לכלות אל המים העליונים. זוהי מחלוקת שבאה ליישובו של עולם. בעצם זה שהעולם נברא, כבר אמרתי במשפט נברא, כבר נוצרה פרידה. כי בריאה זה הפרדה. כי למעלה מעולם הבריאה הכל אחד. אי הוא חד ושמו חד, אי הוא וגרמו אי חד, הכל אחד. למעלה מעולם הבריאה גם חסד ודין הם אחד. למעלה מעולם הבריאה אש ומים הם אחד. אתם יודעים מה נברא ביום השני? הרקיע, כדי שנראה את השמיים ששם אש ומים הם יחד. ונרצה להגיע לשמיים מהעולם שבו אש ומים הם שני דברים הכי נפרדים. אם יש בעולם קודש, אני אגיד את זה במילים חסידיות, אם יש בעולם רבי, הוא צריך מתנגדים. יותר דחוף מחסידים. הכי דחוף שיש. והם התחלקו תמיד לשני חלקים. לקורח ולדתן ואבירם. ואם הרבי יראה את כל המתנגדים שלו כדתן ואבירם, הוא לא מבין כלום. ואם הוא יטעה בתמימותו לחשוב שכולם קורח, עדיף שלא יהיה רבי. והקדוש ברוך הוא בורא את קורח ודתן ואבירם כדי שיהיה משה. כי כדי שמשה יופיע בעולם, הוא צריך למשות אותי מהמקומות הכי נמוכים שיש. אז מישהו צריך לדאוג שהוא ייפגש עם הקליפות הכי קשות שיש. אז מישהו דואג להפגיש אותו עם הקליפות האלה. זה נשמע לכם כאילו מדברים פה רק על בני אדם עכשיו. אם יש בעולם יצר הטוב, הוא צריך יצר הרע. ואתה שואל, אבל למה? בשביל ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל איך אפשר להתמודד עם זה? כי כדי להסביר בכלל את הבריאה, אתה צריך את ההתמודדות עם הזה לעומת זה עשה האלוקים. צריך להבין את זה לעומק. התורה אומרת, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. אומרים חז"ל, מה זה בכל מאודיך? בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווי מודה לו. הפירוש הפשוט, הנכון, ודאי, הפשוט, בין אם הוא מודד לך מידה טובה, ובין אם הוא מודד לך במידה רעה, תלמד להודות. אבל איך למדו את זה מהמילה מאוד? אתם יודעים מה פירוש המילה מאוד, מאוד, מאוד? מאוד פירושו כמיהה בלתי סופית. משהו שלא נגמר. אגב, כמו המילה עד, א' ד', וכמו המילה עוד. מה שעושה העוד מהאש, עושה העד מהמים. ומאוד זה הדבר הזה שלא נגמר. מאוד, 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 מאוד. זה מין מילה כזו שמתארת משהו שלא יכול להיגמר. אז איך אוהבים את השם בכל מאודיך? רק אם אתה תצליח להגיע עד לקליפות הכי נמוכות, ולהודות לו על כל מידה שהוא מודד לך, ולהודות לו על כל התמודדות שאתה מתמודד. כי האור שאתה יכול להאיר מההתמודדות הכי קשה, הוא עליון לאין ארוך מהאור שהיית בו לפני ההתמודדות הזאת. אנחנו מבינים למה בעלי תשובה הם במקום אחר לגמרי מצדיקים? ההתמודדות שנראית לנו כל כך הרבה פעמים מיותרת, היא גופה קידוש השם הכי גדול בעולם. אדמור הזקן כותב בתוך התניה, אם היה האדם יודע כמה להודות על ההתמודדות שלו עם ולא תטור, הוא היה מתפלל שלא להפסיק להתמודד עם זה. כי ההתמודדות עצמה היא ההנגדה. אתם יודעים מה זה בעברית אמיתית הנגדה? זה אנטי, אבל זה מה שמושך. גיד. גוד אסיק. גוד אחית. למשוך זה להביע הנגדה. אתם יודעים איך עונים לבן הרשע בהגדה של פסח? בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לו. אילו היה שם לא היה נגאל. נו, ואז מה? עושים פוס והבן הרשע הולך הביתה? מה פתאום? הוא בבית, כל ההגדה ממשיכה איתו. מאיזה פסוק למדו שכך עונים לו? איך מתחיל הפסוק בעבור זה עשה השם לי? והגדת! מבינים מה זה להגיד? מבינים מה זה גיד? והגדת זה תמשוך אותו. אז את הבן שאינו יודע לשאול צריך לקיים בו והגדת במשיכה כזאת. ואת הבן הרשע איך ממשיכים? תמשוך אותו, תתנגד, תתנגדו עד שיהיה זה לעומת זה של בירור. תתמודד עם הקליפות. ממה אתה בורח? תתמודד. זה לעומת זה עשה האלוקים. על זה בנוי קהלת בחוכמתו. גם את הטוב וגם את הרע. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. פיזיקלית אתה כבר מבין את זה בן אדם בעולם, שהעולם בנוי משני ניגודים. אז מוסרית זה עוד יותר נכון. ורוחנית זה עוד יותר נכון. כל קודש צריך מתנגדים. וההתנגדות מתחלקת לשני סוגים. לקורחים ולדתן ואבירמים. לדתן ואבירם אין כוח ערכי. כל תפקידם הוא ליצור את המחלוקת. הם נשארים עם פרעו. כדי שתהיה נקודה יהודית שממודדת אותנו עם הדבר הכי נוראי שהצלחנו כבר לברוח ממנו. איך אומרים על האלה, יש להם 70 נשמות. הם יוצאים עם פרעו, אבל מצליחים לעבור את הים. אלף נשמות יש לדתן ואבירם בעולם. כי אם יש משה ואהרון, צריך דתן ואבירם. אבל משה ואהרון לא רוצים את דתן ואבירם. גם אני לא רוצה יצר הורי. יש הרבה דברים שאני לא רוצה. אני גם לא בטוח שכל כך רציתי להיוולד. הנשמה שלי ודאי לא רצתה. אתם יודעים למה נר השם נשמת אדם? כי ראיתם פעם את האש של הנר. כל מה שהוא רוצה לעשות זה לעוף מפה. למה? כי הוא נורמלי. שפוי. לכן הוא רוצה לרצת מפה. כי אש רוצה לחזור למקור שלה. מה, בהתנדבות הוא היה בעינה להתמודד עם הפתילה? על כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי. מה פירושו על כורחי? אני דווקא מאוד רוצה. גם זה על כורחך שאתה רוצה. מאוד רוצה. על כורחך אתה מתמודד. ועל כורחך אתה חי בעולם ש... אגב, לא צריך להמשיך את המשפט. בעולם. מבינים עברית? על כורחך אתה חי במקום שכל הנגלה שלו נעלם וכל הנעלם נגלה. על כורחך אתה חי ועל כורחך אתה מת ועל כורחך אתה עתיד ייתן דין וחשבון. ואל יבטיחך יצריך שהשאול בהתמנוס לך. אני חש שהמשנה הזאת בנויה על הפרשה שלנו. השאול וירדו חיים שאולה. ואל יבטיחך יצריך שהשאול בהתמנוס לך. כי אתה לא בורח מהעולם. השאול אגב לא בית מנוס לך. את מה שלא הספקת לתקן בגלגול הזה, אתה תגיע למסדר ריג'קטים אחר כך. יש מסדר נוסף. ועוד נוסף. אתה יודע למה יש מסדרים נוספים? לא כי אף אחד ממש קשוח, אלא רק מסיבה פשוטה. כי הוא הבטיח שסוף ישראל לעשות תשובה. ואין לך אדם מישראל בעולם שלא ימלא את התפקיד שלו. לכן אל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך. אלא מה קשה לך עם דתן ואבירם? נכון מאוד? ברגע שבו דתן ואבירם יוצאים החוצה, ברגע שפה הם פותחים את הפה הכי מלוכלך שהוא בעצם הגורם המניע שלהם. אומר משה רבנו ריבונו של עולם, הם כבר לא יכולים למלא את תפקידם בזה לעומת זה. זה כבר נגלה. זה כבר ברור. מה הם אמרו? הם אמרו, אנחנו רק קפצנו טרמפ על העגלה של קורח. אנחנו גם חושבים כל העדה כולם קדושים. כלומר, אנחנו לא חושבים ששום דבר קדוש. אנחנו לא חושבים שאתה, ואנחנו לא חושבים שאלוקיך. ולא הארץ שלך, ואין רצו בכלל. יש רק שוב ושוב ושוב ושוב. אז למה הם נבראו? כדי שיהיה לך מסנגדים. תגיד תודה. כדי שיהיה את הכוח שממנו אתה מוביל את הדברים. יש ב... היום יום של חב"ד אמירות קצרות, ככה משפטים בודדים, שנאמרים בתורתו של האדמו"ר הקודם, המוהר"ץ. כתוב השבוע, והיום יום כך, וירדו חיים שאולה. הפירוש הפשוט שמתאר את דתן ואבירם ברעתם, תשמעו איזה עומק, שגם בשאול חושבים שהם חיים. אתם מבינים מה זה וירדו חיים שאולה? קח אותם לשאול והם מבסוטים.
מסתברים.
הכל בסדר. הרב קוק שואל, אני באמצע הקריאה, אבל אני מאיר הערה באמצע. הרב קוק שואל שאלה מדהימה. עוד רגע נדבר על המושג גיהנום. רב קוק שואל, למה בכלל צריך גיהנום וגן עדן? כתוב במשנה באבות, יהודה בן תימה אומר וכולי, אז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן. שואל רב קוק, למה בכלל צריך גיהנום? הרי חז"ל אומרים שגן עדן, אתם יודעים איך הוא בנוי? אדמיניסטרציה. גן עדן עשוי חופות חופות. וכל אחד נכווה מחופתו של חברו. כאן בעולם הזה, אתה היה לך מזרח, אתה מגיע לשם, ואומרים לך, שורה 92, כיסא 17. טוב. וכל אחד נכווה מחופתו של חברו. שואל הרב, אז בשביל מה בכלל צריך גיהנום? תמשיך עוד קצת חופות. למה צריך? זה עוד מערכת ובירוקרטיה, זה בטח, זה בלגן, זה בשביל מה צריך עוד מערכת? אותו... תחום מוניציפלי, רשות שיפוט. תמשיך את העניין, עוד חופות. אומר הרב, אתה בכלל לא הבנת את המשנה אז פנים לגיהינום. לא כתוב שאז פנים שמים אותו באוטובוס לגיהינום. אז פנים לגיהינום פירושו, אתה יודע למה צריך את הגיהינום? רק בשביל הזי פנים. אז פנים, מה זה משנה באיזה שורה תשים אותו? הוא מיד יסביר שהוא בשורה הראשונה. מה זה חשוב איפה תשים אותו? הוא יסביר לך ששם המזרח. אבל יאכינו אותו אש, הוא יגיד לך שזה מרק. עם הציניות שלו, הוא ימשיך להגיד לך מעט כי אליתנו מארץ עבד, אבל תגיד לו שזה לא נכון אקלימית, הוא יגיד לך שאתה לא מבין באקלים. מה הבעיה בכלל? אם היה בעולם בושת פנים, באמת לא צריך גיהנום, הוא בושת פנים, אם זה היה, הכל היה גן עדן. עוד רגע, כשנדבר על המושג גן עדן, תראו כמה הדבר הזה שנראה הברקה רק של וורט, הוא עוצמה אדירה בהבנה. אבל תשמעו רגע את סוף הדברים ביום יום. וירדו חיים שאולה, שגם בשאול חושבים שהם חיים. זה דתן ואבירם ברשעתם. נו, אבל מה יעשה הרב המאוריה, צריך חייבים למצוא גם עליהם זכות? מה עושים? הברכה בוירדו חיים שאולה, כאילו אין שאלה, הרי הם מוכרחים למצוא בכל זאת ברכה. כמו בני קורח לא מתו. מה כתוב אצל בני קורח לא מתו? איך הם לא מתו? הרי האדמה בלעה את קורח. אז איך הם לא מתו? מי שידייק בפסוקים יראה שאצל דתן ואברהם כתוב ואת בתיהם, ואצל קורח לא כתוב ואת בתיהם. ואיך בני קורח לא מתו? אז חז"ל אומרים שמקום נתבצר להם בגיהנום, ושם הם יושבים ואומרים משה אמת ותורתו אמת. יש עוד שתי מילים, ואנחנו בדעים. משה אמת ותורתו אמת, יפה מאוד. ואלה בני קורח שעוד רגע נחזור אליהם. אומר האדמור, הברכה ווירדו חיים שאולה, כמו בני קורח לא מתו, מקום נתבצר להם ועשו תשובה. כי תשובה, הוא חוזר עכשיו לכאן, מועלת רק כל עוד שהוא חי. וזוהי הברכה, שגם בשאול יהיו חיים ויוכלו לעשות תשובה. וירדו חיים שאולה. אתם יודעים מה היה העונש? גם בשאול יהיה לכם חיים, התיקון שלכם יבוא משם. וירדו חיים שאולה. שכוח. הם יורדים לשאול. ושם הם יקבלו את חיותם. כי דתן ואבירם הם כמו, עסקנו בזה בסוף הלילה של השבוע שעבר, לא בתחילתו. דתן ואבירם הם כמו הזונה במשל של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש ישנו משל שבו הוא עונה על שאלה גדולה. הזוהר הקדוש אומר, לכל דבר בעולם יש תפקיד. מן הסתם גם היצר הרע הוא עבד של הקדוש ברוך הוא. אם הוא עבד של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מן הסתם עושה את רצונו. אז אם הוא עושה את רצונו, אז למה הוא כל היום מסבך אותי? עונה הזוהר הקדוש במשל של מלך שהיה לו בן אהוב, בן יחיד, ומאהבתו את בנו הוא רצה כמובן להעביר לו את הממלכה, והוא רצה שהוא ימשיך את הכל וימלוך פה. אבל היה צריך להוכיח שבן המלך מתאים לזה. לא מפני שהוא בן מלך, אלא מפני שהוא ראוי לזה. כי הוא הצליח לעשות דירה בתחתונים. הוא היה צריך להוכיח את זה. אז הוא שכר זונה. והמלך, שהוא המלך של כל הממלכה, הוא גם המלך שלה. והוא פקד עליה שהיא תנסה לפתות את בן המלך. והיא הלכה לנסות לפתות אותו. ועכשיו היא מסובכת מסכנה. אם היא תצליח, אז המלך יכעס עליה. אם היא תיכשל, אז היא לא עשתה את העבודה. אז מה התפקיד שלה? היא עבד נאמן. מה היא צריכה לעשות? מוסבר בספרים הקדושים שהמשל הזה בא לתאר את השורש ואת ההתגלות. בשורשה מה שרוצה הזונה, זה שבן המלך יבעט אותה מכל המדרגות. בשורשה היא באה אל בן המלך כדי שהוא לא יתפתה, והוא יגיד לה, אבל הרי שנינו עושים פה משחק משותף, המלך רוצה ששנינו לא ניפול. אני אקח אותך איתי, בואי נלך אל המלך. אבל בגילויה היא חייבת להופיע כמי שעושה את העסק טוב. קוראים לזה בעולם העמוק, הדינים מתמתקים בשורשם. הדינים לא תמיד מתמתקים על ידי חסדים. זו צורה אחת. אבל נכון מאוד. אבל יש צורה עמוקה הרבה 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 למעלה מזה. הצורה העמוקה היא כמו שתמיד אנחנו אומרים, לא לשים סוכר בקפה ואז הוא יהיה מתוק. כי כשאתה שם סוכר בקפה, הוא פשוט לא קפה, לכן הוא מתוק. תשים עוד קצת סוכר, זה יהיה בכלל שוקו. ותגיד שאתה אוהב קפה בשביל החבר'ה. יש דרך אחת להמתיק את הקפה. לשלוק את המר. להגיע לשורש. כששולקים את המר עוד, 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 הוא מתוק. אתה יודע איך ממתיקים בשר? ממליכים אותו. כששופכים עליו סוכר, זורקים אותו לפח. כי הדינים מתמתקים בשורשם. כי בשורשה, בשביל זה נבראה הזונה. כדי שאתה תיקח אותה איתך, ותחזרו אל המלך. לפתח חטאת רובץ. ואליך תשוקתו. ואתה תמשול בו. בגילוי, ואליך תשוקתו. בשורש, ואתה תמשול בו. מה עושים? תשובה ומעשים טובים בעולם הזה יפים מכל חיי העולם הבא. הלא אם תיטיב, שאת. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. הפתח, כמו שאמרנו פעם, הוא לא רק בקברך, אחרי 120. הפתח הוא בפתח של הדלת. הפתח הוא בפתח שנמצא לידך. החטאת כל הזמן רובץ. הוא רובץ כמו כלב מתוק עם זנב שעושה ככה. ובעצם בשורש רוצה שאתה תוביל אותו, כי בשביל זה הוא כלב. רק אתה חושב שהוא כזה בולדוג גדול. ולכן נדמה לך שהוא רוצה לעשות לך ביס. אז התגובה שלך היא שאתה נרתע מפניו, והוא מושל בך. אבל הוא רובץ בפתח, וממתין שלא תתבלבל בין הנגלה לבין השורש. כי הדינים מתמתקים בשורשם. למה נולד דתן? כדי שיהיה מי שיעבור על דת. למה? כדי שיהיה מימינו אש דת למו שהגיע עד לקליפות. למה נולד אבירם שמעבר ליבם של ישראל מתשובה? כדי שכשנגיע אל התשובה לא תהיה שום טענה עלי אדמות והעולם הוא שלי כי אני זכיתי בו. היה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. נחלקים חז"ל. דעה אחת אומרת, טוב זה יצר הטוב. מאוד זה יצר הרע. דעה אחרת אומרת, טוב זה החיים. מאוד זה המוות. אתם יודעים מה כתוב פה? היכולת לקחת את החיים למאוד מאוד, זה רק לתקן את המוות בשורשו. היכולת לקחת את היצר הטוב לזה שהוא באמת היצר הטוב שלך? איפה כתוב בכל מאודיך? בסוף הפסוק הכי מוכר לנו. ואהבת את השם אלוקיך. אתם יודעים מה הפירוש של הפסוק? אומר האדמור הזקן, ואהבת את השם עד שהוא יהיה באמת לאלוקיך. רשום על שמך בטאבו. איך מגיעים לשם? בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל המאוד מאוד 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 שלך. בכל מידה ומידה. כמו שרבנו מתאר את הסיפור של 73 פסוקים, הוא מסתפק בפסוק אחד. דתן ואבירם, ובתיהם והיקום. אותם ניצחנו. זאת אומרת, שאתם השומעים אותי עכשיו, הוא פונה אלינו בספר דברים, אל הדור שהולך להיכנס אל הארץ ואל ההתמודדות. אתם כבר בעולם שעברנו שלב. יש עוד שלב, ועוד שלב. כל העולם הזה הוא שלבים, שלבים, שלבים. מ-73 פסוקים הוא לא צריך כלום חוץ מהפסוק הזה. כי איתו אני צריך להמשיך. ההבנה של מה היה חטאו של קורח, אותה תלמד במדבר. אבל בספר המוסר והתוכחה של דברים שבו משה רבנו רוצה לקחת אותי אל המקום של ואהבת את השם אלוקיך. אתם יודעים איפה מופיע הסיפור על, על, על דתן ואבירם? כמה פסוקים לפני והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. למען ירבו ימיכם וימי בניכם. זאת המסקנה שאיתה אתה צריך ללכת. כשדוד המלך חוזר על מה היה בסיפור, הוא חוזר על עדת דתן ועל עדת אבירם ועל האש שלהם. האש לא הייתה אצלם, האש בכלל הייתה אצל מקטירי הקטורת. אבל הוא חוזר על זה דרך דתן ואבירם. זה מופלא, הסיכום של הפרשה. ולא יהיה כקורח וכעדתו. קורח הוא אולי לא הסיפור, אבל קורח אשם בזה שהוא הצטרף לטרמפיסטים וכך נוצרה מחלוקת. אתה לא רשאי אף פעם לנצל את הכל כדי להעביר עמדה נכונה. קורח רצה להביא לאידיאולוגיה לדיון. אבל בדרך להבאת האידיאולוגיה הוא אמר, אם אפשר להשתמש עכשיו בשירותיהם של דתן ואבירם, למה לא נשתף פעולה? סיימת את תפקידך. בשנייה שהשתמשת בשירותו של הרוע, איבדת את הזכות להעביר את הטענה שלך. אבל למה? אני אמרתי, כל העדה כולם קדושים. אבל שיתפת אצלך גם דתן ואבירם. ואף אחד לא יכול להגיד שהוא לא נדבק מהווירוס של דתן ואבירם. גם לא קורח ומקטירי הקטורת. איך קורח חשב להביא את דתן ואבירם? אני אסביר לכם. מי שחי בכזה עולם עליון שהוא שקול כמשה ואהרון היה משוכנע שהוא ודאי לא ידבק ברשעות הזאת של דתן ואבירם. מה הוא קשור? לגייס 50 מנובל של אנשים שנשארים עם פרו? והוא לא הבין דבר אחד. בנגיף המחלוקת נדבק גם הסבא הכי גדול. ואז אתה לא יכול לפתור את זה. אתה את השורש שלהם פותר עם עצמך, לא בהשתתפות איתם. חז"ל אומרים במשנה באבות, וזה חטאו של קורח, ובזה אני רוצה לעמוד. חז"ל אומרים במשנה באבות את המשנה המפורסמת. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, ואיזו היא מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. שעה מאוחרת, נגמור בזה. חז"ל אומרים שמחלוקת שהיא לשם שמיים זו מחלוקת, נו, הלל ושמיים. מחלוקת שהיא לא לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל עדתו. יש הרבה מה לדבר על המשנה הזאת. אבל ראיתי פירוש מדהים שמופיע במתנת אבות. גם כעתי מביא אותו על המשנה. כולם דנים למה לא אמרו מחלוקת קורח ומשה, אלא מחלוקת קורח וכל עדתו. התשובה הפשוטה היא כל מה שאמרנו במשך השיעור. לא מחלוקת קורח ומשה הייתה המחלוקת שלא לשם שמיים, אלא ההשתתפות של קורח עם כל העדה. זה היה שלא לשם שמיים. קורח מתכוון לשם שמיים. קורח שהסכים לחבור עם דתן ואבירם, איבד את הזכות שלו להעיר לי לשם שמיים. דבר שצריך לתת עליו את הדעת הרבה מאוד מאוד מאוד, הוא מאוד קשה. הוא מאוד קשה. הדתן ואבירם היו מוכרים. השיתוף איתם שלל את זכותו של קורח להמשיך. את הכוח של קורח אנחנו לא מבטלים. בני קורח לא מתו. אני אחזור עוד שנייה למשנה שאמרתי. אתם יודעים מתי אומרים שיר של יום של בני קורח? אתם מבינים שביום שני אומרים את השיר של בני קורח? ביום שבו נברא הגיהנום? ביום שבו נבראה המחלוקת? אתם יודעים מה אומרים בשיר מזמור לבני קורח? שגדול השם ומהולל מאוד, ושיום יבוא ויפרוס סוכת שלמה ועל ירושלים. אומרים את מה שבני קורח אמרו, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו ודאים, והכל קדוש. הכל קדוש והכל קדוש דרך משה. תעברו על כל המזמורים של בני קורח, ותגלו שכולם אומרים את אותו דבר. אתם יודעים מה אומרים בני קורח? כל העמים תיקו כף. הריעו לאלוהים בכל רינה. אבל אתם יודעים איך? כי יבחר לנו את נחלתנו. אתם זוכרים? על נחלת שדה וחרם לא אביא אותנו. בני קורח לא מתו. הם אומרים משה אמת, ותורתו אמת, ואנחנו בדעים, וסבא קורח יתוקן על ידינו, כי נוציא אותו מדתן ואבירם. יש להם תפקיד לאורך כל הדרך. בני קורח אומרים, שימעו זאת כל העמים, האזינו כל יושבי חלד, גם בני אדם, גם בני איש, יחד עשיר ואביון. בני קורח מדברים רק על הנושאים האלה כל ספר תהילים. זה מופלא. ושרים עליהם ביום שני, ביום שבו נבראה המחלוקת שנוצרה ליישובו של עולם. ביום שבו נברא אש הגהנום. כי אם תפקידו של גן העדן הוא להאיר את הכל, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. איך הם נהנים מזיו השכינה? כי הם רואים עוד יותר ועוד יותר, בעוד השגה ובעוד השגה, את האור האינסופי. אז אני מבין לבד שתפקידו של הגהנום הוא להסתיר. ואם הכל נסתר, אז איך בכל זאת יראו? אתם מבינים למה צריך אש? כדי שיראו. בגן עדן לא צריך אש, יש אור אינסוף. בגיהנום, אז פנים לגיהנום. מי יתקן את זה ביום שני? בני קורח. שיר מזמור לבני קורח. באותו פירוש נפלא במתנת אבות הוא אומר, מחלוקת שהיא לא לשם שמיים היא מחלוקת קורח וכל הדתו. הוא אומר דבר מופלא. לא קורח, אלא דווקא קורח וכל הדתו. כי כשאתה לומד את הפרשה הוא אומר, אתה מגלה איזה מרחק יש בין קורח לבין דתן ואבירם. הרי היו שם 250 איש, כל אחד לקח משהו אחר. אז מה שיתף אותם? רק המחלוקת. עכשיו הם בשם זה באו ועשו עיתונות. אתם יודעים מה הם אמרו? הם אמרו, תראה איך הצלחנו לחבר כל כך הרבה צדדים. פטנט, אה? זאת ההוכחה שזה לא לשם שמיים. ולכן אין סופה להתקיים. הצלחתם לחבר את כולם, אבל לשם מה? קורח אומר, לשם קדושת העדה. און בן תלת אמר X, מוישה אמר Y, חיים אמר Y, היו שם 250 דעות. לפחות, כי היו 250 יהודים, מסתם כל אחד שתיים. דתן ואבירם היו שם. זהו, זה בטל ברוב, זה אחד מכולם, זה כלום. אין כלום. זאת מחלוקת קורח וכל ערתו. יש לזה רק תיקון אחד. בני קורח יוצאים ומסבירים לנו לעולם ולעולמי עולמים. מה רצתה הזונה מהזוהר הקדוש? מה היה תפקיד ההתנגדות? עד שכל העמים כולם, עד שלמקום הכי נמוך, עד שלקליפות הכי רחוקות, יגיע האור אין סוף מכוחה של ההתנגדות עצמה.